שלום וברוכים השבים להסקט שלנו נפגשים בעשרת, עשרת הדיברות בפרשת השבוע ובאקטואליה. ואנחנו כאן עם הרב שלום שוורץ. שלום הרב.
שלום יקיר.
אז הגענו לפרשת שלח, שבה מסופר על 12 המרגלים שנשלחו מעבר הירדן על ידי משה רבנו אל ארץ ישראל לתור אותה. נבחרים האנשים הכי טובים שאפשר, מכל שבט יש נציג, שהולכים לתור את הארץ. בציפייה שהם יבואו ויספרו לעם ישראל כמה הארץ היא טובה ומיוחדת וששווה להיכנס אליה ולדרבן את עם ישראל להיכנס. אבל, המילה הזאת אבל זה בדיוק העניין, כשהם חוזרים הם מספרים סיפור קצת יותר מורכב ממה שאולי משה רבנו ציפה. הם מביאים איתם פירות ענקיים, פירות שאולי חלק מכם מכירים מהסמל של משרד התיירות, שני אנשים שולחים עם זמורה, עם אשכול ענבים, ומספרים לעם סיפור, מצד אחד, הארץ היא זבת חלב ודבש, הנה הפרי שלך, אבל אז הם אומרים את המילה, אבל, אפס, שהעם שיושב בארץ הוא עז, הוא חזק, ערים בצורות, יש שם ענקיים, בסופו של דבר עם ישראל משתכנע מהמרגלים, בוכה, ומה שנקרא בחייה לדורות, זה היה ליל תשעה באב, נגזר על הדור הזה לא להיכנס לארץ ישראל. ואנחנו עומדים מול הפרשה הזאת ושואלים, איך הגענו למצב הזה? איך אנשים נכנסים לארץ שהובטחה על ידי הקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, שעל סמך זה הם יצאו ממצרים בידיעה שזה המטרה, זה הכיסופים שלהם, ובסוף, בכמה מילים, כל העם בוכה.
זה באמת סיבה לבכות. אני מרגיש את העניין הזה, כמו שכתוב, אתם בכיתם, לחינם. למה אתם בוכים? נתתי את המתנה הזאת כדי שתיכנסו. מתי אנחנו בוכים על עצמנו? שלא מרגישים את הכוח בתוכנו. אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים. אני לא מרגיש ראוי לארץ הזאת. יש כל כך הרבה הסברים על זה, אבל העיקר העניין זה שבוכים, לא שהם אומרים, ייי, בואו נחזור למצרים. הם מרגישים מיואשים. מצד שני, זה מזכיר לי את הסיפור של עולי רוסיה. הסיפור הזה, לפני 30 שנה, שואלים עולה, במילה אחת, תסביר לי איך זה החוויה של עלייה לחש לארץ. טוב, אוקיי, תחיל קצת בשני מילים. עונה, לא טוב. אפשר להסתכל על זה כלא טוב, אפשר להסתכל על זה כטוב. והשאלה, מאיפה אני מבטא את עצמי? עם איזה צד אני מזדהה? עם הלא טוב שלי בחיים, עם הלא טוב בארץ, או עם הטוב בארץ. יש לי בחירה לעשות, או זה או זה. וזה בדיוק מה שקרה, שהמרגלים חזרו, עם ישראל פחדו, ואולי המרגלים עצמם הרגישו את זה מספיק שהם דיברו לפחד הזה. הם נתפסו בזה גם. ועל ידי הפחד הזה, הם דיברו מה שקרה לשון הרע על הארץ. לשון הרע בדרך כלל זה לא שקר, יש שתי דיברות, בפרשת יתרו כתוב לא תענה ברעך את שקר, שזה לפי המלבים זה מקביל לאיסור של מוציא שם רע, שאנחנו אפילו בי מית משפט מוציא שם רע, אבל בפרשת ואת חנן בספר דברים כתוב לא תענה ברעך את שב. את שב זה אומר סתם, שאני אומר משהו שאפילו שהוא אמיתי, אבל מה שנקרא בלי תועלת, אני אומר האמת, אבל ההשפעה של המילים שלי הם לרעה, הם לא לטובה. ולכן מה שהמרגלים אמרו, אפס, והם ביטלו כל הדברים הטובים שכבר אמרו, אומרים, אפס, לא, זה לא, זה אפס. תסתכלו על הצד הרע פה, ותרגישו את הפחד שלכם. לא נוכל לעשות את זה. אני חושב שהדיבר הזה אומר לנו, לא רק להיזהר במילים שלנו, אבל להיזהר על ההשפעה לפני שאנחנו מדברים. אנחנו שילמנו על זה 40 שנה במדבר, ועד היום הזה אולי יש פה הידהוד של המסר הזה, שאנשים אפילו היום באים לארץ ומסתכלים על דברים טובים, ומסתכלים גם על דברים רעים. כשחוזרים הביתה, או שמישהו ישאל אותך, איך היה הביקור שלך בארץ? כמו שאומרים על משרד התיירות, למה הם בחרו את הלוגו שלהם, תמונה הזאת של המרגלים, להזהיר אותנו, להזהיר כל תייר שהוא חוזר, אל תהיו כמו המרגלים, אל תגידו לשון הרע על מדינת ישראל, אפילו שיש לך דברים שראית שהם לא כל כך טובים. אבל מה הפרופוציות פה? מה המסר העיקרי שאתה רוצה לתת? הייתי במדינת ישראל, איזה ארץ חמדה טובה רחבה שראיתי. זה ארץ שלנו, הרגשתי בבית, הרגשתי שזה המקום שלנו. חזרנו הביתה אחרי 2000 שנה, ואני כל כך שמח שהיה לי הזדמנות להיות שם, להתפגש עם יהודים בארץ, שמחים, הכל מתפתח שם. יש דברים רעים שם? כן, אולי, כן, ראיתי כמה דברים בו, יש מה לשפר, כן, יש מה לשפר. אבל עיקר המסר זה מתנה שהשם נתן לנו כדי שיהיה לנו את הבית שלנו לבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש על ידי קיום 10 דיברות והתורה, באופן שכל אחד שיבוא לשם ירגיש את התפקיד של עם ישראל, שאנחנו שליחים לקיים את תפקידנו פה במדינת ישראל.
אם אנחנו היינו מסתכלים על הדיבר הזה לפני מה שאמרת, היינו משאירים אותו אולי בבית המשפט, אבל ראיתי שחזל דורשים על הדיבר הזה שהמתפלל 18 צריך להתפלל בשקט. ומי שאומר אותו בקול, הוא מעיד עדות שקר. מה עדות שקר? לא תנה ואחה את שקר בגלל שהתפללתי בקול? על מי אני מעיד בדיוק? מה הכוונה? הכוונה היא שאתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא שומע, אז צריך להתפלל חזק. אבל איך אני מעיד עדות שקר? כי הדיבור שלנו הוא לא רק כשאתה מגיע לבית משפט ונשבע לתנך ולא יודע מה, ומפליל מישהו שזה דבר נורא. אלא כל דיבור שלנו יכול להכיל בתוכו עדות. ואולי זה גם הלשון. לא כתוב לא תעיד עדות שקר, וגם בניגוד למחשבה שהרבה אנשים לא כתוב לא תשקר. כתוב לא תענה ברעך את שקר, מלשון עינוי, שכשאני מדבר דברים רעים, על מישהו, אני מענה את הרע הזה. גם אם אני רק מספר דברים אמיתיים שקרו, בסוף, מה נגרם מזה? עינוי.
בדיוק זה. אני יודע שכל פעם שמישהו חזר ממדינת ישראל, כשהייתי נער, אני זוכר שהקשבתי לכל מילה ומילה שהוא אמר, וזה השפיע עליי, או לרע או לטובה. כל אחד שביקר פה חוזר כשגריר. כל אחד שגר פה הוא שגריר של מדינתנו. היום אפשר להיות שגריר, לפתוח דף פייסבוק, לפתוח מה שתפתח, ולדבר לכל עולם. מה אתה רוצה להציג? מה אתה רוצה לומר על מדינתנו? ויש מלחמה בעולם הזה של מדיה, על מה זה עם ישראל במדינת ישראל. צריכים לקחת אחריות איך לדבר, באופן שזה יביא תועלת לנו ולכל השומע אותנו. אנחנו יודעים שהמילים שלנו משפיעות על המקשיב, על השומע. אז אנחנו בוחרים איזה השפעה אנחנו רוצים להביא לבן אדם על ידי המילים שלנו. הנכדה שלי חוזרת לבולטימור עוד כמה ימים, משנה שלמה שהייתה פה בארץ, והיא מתלהבת ממה שהיא ראתה, והיא רוצה לגור פה. אמרתי לה, אלישבע, תיזהרי בדברייך, שתדבר לשון טוב על הארץ. למה אני אומר את זה? כי בתוכה יש כל מיני הרגשות, כמו שהמשרד התיירות שלנו, שבונה את התדמית של מדינת ישראל. מה בוחרים? אני זוכר את הדיון הזה היה פעם, טוב, מספיק עם הכותל, מספיק עם כל הדברים הישנים, צריכים איזו תדמית חדשה, בוא נראה להם את כל הנשים היפות שיש בחוף הים, וצעירים ירצו לבוא לפה. זה עובד. עכשיו ישראל מביא עוד תיירות. איזה תיירות? אז דיברתי עם אחד מחברים שלי שבת שלו נמצאת פה בארץ, והוא אמר לי שנמצאת בחוף הים, יש הרבה בנים מסתובבים, מאוד אגרסיביים, והיא אמרה, אני לא באתי לזה, באתי לבקר את הארץ, לא לקבל פניות אגרסיביות מבחורים. אז יש פה דילמה. אתה רוצה להביא אנשים לארץ? אתה יכול לגרות את התאוות שלהם, אבל יש תוצאות לזה גם, על מה איך שמסתכלים ואיך שחווים את מה שקורה פה, ואיך אנחנו מקבלים אותם. היה פעם שבאמת מכרו את מדינת ישראל לעולי רוסיה פוטנציאלים, כמדינה בלי בעיות. והם הגיעו לפה ומצאו מצב אחר, ושלחו מסרים למשפחות שלהם, זה לא כמו שמבטיחים לנו. אז יש פה איזון, והאיזון הזה בא מאיזושהי הבנה שקודם כל אנחנו פה לאיזושהי שליחות מסוימת, שליחות נעלה, בתהליך לקיים אותו. חזרנו לארץ אחרי 2000 שנה, יש ניסים פה לראות, יש המון דברים טובים, אבל אנחנו צריכים לבנות את זה יותר ויותר. אני מציע שנחשוב על האפשרות למתג את מדינתנו כמדינה ששואפת לקיים את 10 הדיברות. זה השליחות שלנו ממעמד הר סיני. תתאר לעצמך, מישהו בא לארץ והוא מרגיש את זה. אין גניבות, אין רציחה, יש זהירות נתירה בכבישים, אין עונש של נשים, יש אמת לא שקר, יש מדיה שעומד על עקרונות בסיסיות של להגיד את האמת ולשמור על ההגינות של מדיה. כל הדברים האלה באים מ10 הדיברות. כל אחד יחשוב בעצמו איך זה ישפיע לא רק על פה בארץ, אבל לשדר את זה לכל העולם. להביא את כל יהודי לפה על ידי שהוא רוצה להיות במדינה שמקיים את 10 הדיברות. זה חלום, אבל זה לא חלום כל כך רחוק. זה חלום שכל אחד ואחד מאיתנו יכול להשפיע עליו.
עכשיו נעבור לפינה חדשה, שנשתדל כל שבוע לעשות אותה. נראה איך ניגשים אל 10 הדיברות ומוצאים את האוצרות שתמונים שם. השבוע יצא סרטון חדש מבית היוצר של הסדרה היהודים באים, שיודע ביחס הביקורתי ואף מקומם כלפי התנך, ולשם שינוי, להפתעתי, הם נתנו למשה רבינו לנאום את נאומו האחרון בהר נבו, מתוך העמקה ב10 הדיברות וכמה הם רלוונטיים לעם. היה רגע של נחת, פחות חלקית. ואז מגיע יהושע בן נון, והוא בעצם אומר, יאללה חברים, בוא נלך לכבוש את ארץ ישראל, ובוא נרצח את הכנענים, נאנוס את נשותיהם, ונגנוב להם את הרכוש. כלומר, לדרוך על כל הדיברות שהרגע משה רבינו אמר. אז בואו נראה יחד איך אנחנו מעמיקים את ההסתכלות שלנו על הדיברות, והפעם בלא תרצח, ומחפשים שם תשובה לשאלה ששואלים שם בסרטון. הדיבר לא תרצח, אפשר לקרוא אותו בפני עצמו, ואפשר לקרוא אותו בחיבור לשאר הדיברות, כמו שהניסוח הוא בויתחנן, לא תרצח ולא תינף ולא תגנוב, ולא תענה ברעך עד שווא. תכף נסביר את ההבדל, אבל אני רוצה לציין עוד משהו. כשקוראים אותם בציבור, בטעם עליון, הצורה שבה מנגנים את הדיברות האלה, אנחנו קוראים לא תרצח, כאילו יש פסיק אחרי הלא. והזו בפרשת יתרו אכן עומד על הנקודה הזאת ואומר שעקרונית לא תרצח, אבל לשון הזוהר בעברית כמובן, אם לא היה טעם מפסיק, לא היה תיקון לעולמות, ויהיה אסור לנו להרוג נפש בעולם, אף על גב שיעבור על התורה. ולכן במה שיש הפסק טעם, אסור ומותר. וככה גם בלא תנאף וגם בלא תגנוב היינו שם בזוהר. הרב יעקב אריאל, הרב של רמת גן לשעבר, מסביר איך אנחנו מתייחסים לעניין של מצוות המלחמה והכיבוש לעומת לא תרצח. יש הבדל בין אדם פרטי שהולך והורג מישהו, שזה ודאי נכנס בתוך לא תרצח, לבין ציבור שמצטווה על העניין של כיבוש ארץ ישראל או לצאת למלחמה. בטח כשמתקיפים אותנו מבחוץ, אז אנחנו אומרים להגן על עצמנו, הבא להורגך, השכם להורגו, זה דבר שהוא מובן. אבל כשאנחנו הולכים לכבוש את ארץ ישראל, אף אחד לא איים עלינו. כשציבור יוצא להילחם, יש לזה דין של מלחמה. כשאדם פרטי יוצא להילחם, יש לזה דין של ריב, לא מלחמה. וברגע שאני ציבור שיוצא להילחם, אז אני, החייל הפשוט, לא מייצג פה את עצמי. אני מייצג עם שלם, ואני עבר בתוך הגוף הזה. וכדי להציל את הגוף, לפעמים, האיבר צריך להסתכן. אבל ברוב המצוות, לא מצאנו דבר כזה. שאנחנו נחייב בן אדם להקריב את חייו לטובת קיום מצווה. כאן מדובר על ציבור, ולכן הדין הוא שונה. ואותו דבר כשאנחנו מסתכלים על האויב שמולנו. אי אפשר לבדוק אם כל חייל, כל איזה עובר אורח שנראה תמים באמצע קרב, האם הוא התכוון אישית לרדוף ולהרוג אותי או לא. יש פה אימות בין שני ישויות, מה שנקרא קולקטיביות, לאומיות, ובמלחמה החרב אוכלת, אנשים יהרגו. זה נכון שאנחנו נזהר בזמן מלחמה כמה שיותר לא לפגוע במי שלא נלחם בי, אבל יכול להיות שהוא פגע, כמו שנפגעה העיתונאית הזאת. ולכן לפעמים אפילו אנחנו נפגע בקו המים שלהם, של האויב, כדי שהוא יפסיק, למרות שזה פוגע באוכלוסייה שלא לוחמת בנו באופן ישיר. וכאן אני חוזר למה שהזכרנו. אם לא תרצח מחובר ללא תנאף ולא תגנוב, אז יש פה עניין של אדם שרוצח מישהו בגלל שיש לו איזשהו אינטרס, יש לו איזה יצר של כעס, יש לו איזה חמדת ממון, יש לו איזה תאוות ניוף, לכן הוא הורג את הבעל כדי לקחת את האישה. זה הדינים של יחיד, אבל בדינים של ציבור לא תרצח עומד בפני עצמו. ולכן במלחמה יהיו דינים שונים מאשר ביחיד. וגם מה שהזכרנו, לא פסיק תרצח. כשקוראים את זה בציבור, אז קוראים את זה לא פסיק תרצח. כשאדם קורא את זה ביחיד, הוא תמיד יקרא את זה לא תרצח. לסיכום פינתנו, ראינו איך השוואה בין הדיברות בשמות לבין בית חנן גילתה לנו את הוו המיותרת לכאורה, וגם למדנו על ההבדל בין טעמים שאדם קורא לעצמו לבין איך שזה נקרא בציבור, מה שנקרא טעם תחתון מול טעם עליון. אם נחזור חזרה למה שדיברנו לפני כן, למרגלים, אז באמת מציקה לי השאלה, למה כל האירוע הזה קרה? מה הייתה המטרה של כל הסיפור הזה של המרגלים?
שמעתי פעם מהרב נוח ויינברג זצ"ל, רש"י מביא בהתחלת הפרשה, המרגלים היו כולם אנשים, רש"י מסביר אנשים שבמקרה לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו. ואחר כך כתוב שהם חזרו וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל. למה כתוב וילכו ויבואו? הם כבר הלכו. להקיש הליכתן לביאתן. מה ביאתן בעצה רעה? אף הליכתן בעצה רעה. זה מוזר, זה קצת קשה להבין. זאת אומרת, הרגע שהם נבחרו היו אנשים קשירים גדולים. הרגע שהם הלכו, הם כבר היו בעצה רעה. מתי זה קרה? אז הרב ויינברג הסביר שזה ממש קרה באותו רגע שהם קיבלו את השליחות. יש בני אדם שהם מאוד טובים, מאוד קשרים. הרגע שנותנים להם את השליחות על הציבור, הם אחרת לגמרי. אנחנו רואים את זה בפוליטיקה. אנשים טובים נכנסים לפוליטיקה ומוצאים את עצמם במצב שהם לא היו רגע לפני זה. הרגע שהם מקשיבים, הקהל וצורכיהם, יש להם ניסיון. הניסיון הוא, האם אני עדיין עומד בעקרונות שלי, או אני רק מסתכל על הרייטינגס, מסתכל על התגובה של הציבור, שמה שאני רוצה לעשות. מנהיג או מונהג? אז פה אנחנו יודעים שכל הצורך למרגלים פה, בא מאיזושהי פחד שהעם ישראל היה להם. להיכנס לארץ זה מובן. אבל הפחד הזה גם נכנס לתוך המנהיגים שלהם, המרגלים. וכמו שכתוב כמה פסוקים אחר כך, שהם מסבירים מה הם ראו, שם ראינו את הנפילים, בני ענק מנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. מה זאת אומרת? איך הם ידעו שהם הסתכלו עליהם כחגבים? זה בא מתוכם. הם הרגישו שהם חגבים, אז הם ראו את הכנענים כאילו הם מסתכלים עליהם כחגבים. הרגישו את הקטנות שלהם, ועכשיו ראו את העולם דרך העיניים של הקטנות שלהם. הרגע שהפסידו את הכוח המנהיגות שלהם, הרגישו את עצמם מאוד פגיעים לכל הסתכלות של אחרים עליהם. וזה בדיוק האתגר של כל בן אדם. האם אני רואה את עצמי ואני יכול להציג את מי אני, או שאני רק מסתכל על עצמי, איך שאני מקבל את הסתכלות שלך עליי. אומות העולם מסתכלים עלינו עם כל מיני ביקורות, כל מיני האשמות. ואפילו אם אין לנו את כל התשובות, אנחנו צריכים לדעת מי אנחנו כדי לענות להם. אז הסיפור שמרגלים גם אומר לי שהרגע שאני לא מרגיש את הביטחון עצמי, שזה באמת ביטחון שאני מקבל מזה שהשם נתן לי את הכוח למנהיגות, שזה נאבד, זה מצב מצוקן, שאני רק מסתכל על המציאות באופן שבא מהקטנות הדעת הזה. ולכן אני רואה בסיפור הזה מסר מאוד חזק לעצמנו, שנבין שהשם נתן לנו את ארץ ישראל והיום מדינת ישראל, שנהיה גאים בו ונעמוד להגן על מדינתנו, גם בפועל כחיילים וגם כנציגי שגרים בכל מקום שאנחנו, גם ברשתות החברתיות. למה? כי אנחנו גאים במה שיש לנו פה, ולעמוד בבהירות למה אנחנו פה, מה הזכויות שלנו להיות פה, ולשמוח במה שיש לנו, ולהסתכל על העולם לא כחגבים, אלא כעם ישראל הגאה בהיסטוריה שלנו, הגאה בארצנו ועמנו.
אז אני מאחל לנו שנזכה לצעוק כמו כלב ויהושע לכל עם ישראל, טובה הארץ מאוד מאוד. שבת שלום, הרב שלום שוורץ.
שבת שלום לכולם.